מסלול ההייטק.
אז אני עדי סימון, אני בוגרת בצלל במסלול של תקשורת חזותית. היום אני מובילה את תהליכי עיצוב מוצר, מה שנקרא Product Design, בחברה בשם MDI Health. אנחנו בעצם בונים מערכת שמאפשרת פעול תרופתי מותאם אישית באמצעות AI. כשסיימתי ללמוד, UX בעצם היה תחום שכמעט לא היה מדובר, ואת הקריירה שלי התחלתי בכלל בעולמות הפרינט. עם השנים, ועם כל מיני גלגולי קריירה שונים, אז בעצם הגעתי לגלות את עולם התוכן הזה של UX, ולהתאהב בו.
מה בעצם הפערים באמת בין עולם הפרינט לעולם הזה של UI?
נתחיל מהטכנולוגיה. טכנולוגיה היא משהו שמאוד מאוד משפיע על העיצוב בעולמות הדיגיטליים, ובעצם מייצר סביבת עבודה משתנה, שדורשת כל הזמן חידושים והמצאות מבחינה עיצובית. בעוד שעולם הפרינט בסוף ספר הוא ספר, ברושור הוא ברושור, ופחות השתנה לאורך השנים, סתם יש טכנולוגיות אולי דפוס חדשות, אבל פחות משפיע. זה הבדל אחד מאוד משמעותי. ההבדל השני הוא באמת העניין האינטראקטיבי. אנחנו עסוקים מאוד בעיצוב לדפוס להעביר איזשהו מסר. בעוד שבעולם האינטראקטיבי, כשיש לי אפליקציה, אתר, כל מקום שבאמת אנחנו מתעסקים בחוויית משתמש, אז זה פחות עיסוק במסר, אלא יותר לאפשר למשתמשים שלנו לבצע משימות מסוימות, לתת להם מענה לאיזשהו צורך, לפתור להם איזושהי בעיה. אז העיצוב הוא כלי שמשרת פונקציות אחרות, בין אם זה בדפוס ובין אם זה בעולם הדיגיטלי.
אני האמת אהבתי מאוד את התיאור הזה, וזה בעצם, זה בעצם הקדמה מאוד טובה לשאלה אחרת. מה זה בעצם UI UX?
אז אני אוהבת להגיד שעולם ה-UX, חוויית המשתמש, חוויית הלקוח, בעצם כמעט כל דבר שמקיף אותנו. בין אם אתה מנסה לצחצח שיניים ומברשת משחת השיניים שלך פייה גדולה מדי ונשפחה לך יותר מדי משחת שיניים, ובין אם זה מסעדה עם האוכל טעים, עם השירות היה מהיר, אם היה לך זבוב אבל קיבלת בסוף פיצוי בצורת כינוח, כל הדברים האלה הם בעצם חוויית משתמש. אם ניקח את זה לעולמות הדיגיטליים, אז בעצם יש לנו איזשהו כלי, זה יכול להיות אתר, זה יכול להיות, יש לנו במחשב, יש לנו במובייל, שבעצם נועד לתת לנו איזשהו שירות, איזשהו, לפתור לנו איזושהי בעיה. גם במסעדה הבעיה שלנו זה שאנחנו רעבים, או שאנחנו רוצים לפגוש, להיות בחלק מחברה, בעיות יכולות שונות, אבל יש לנו איזשהו בעיה, אנחנו רוצים למשל להבין מתי יש לנו פגישות, אז אנחנו משתמשים בקלנדר או במערכת אחרת, ובעולם הדיגיטלי באמת אנחנו צריכים לייצר, כמו שאנחנו מייצרים במסעדה, אווירה, אוכל, לייצר את המערכת שבאמת תאפשר למשתמשים, באמת לבצע את המשימה או לענות לבעיות שיש להם בצורה מיטבית. ובעולמות התוכן דיגיטליים, תחום של חוויית המשתמש ושל ה-UX בעצם, אנשים שעוסקים בזה, או מובילים את התחומים האלה בארגונים, באים בעצם מדיסציפלינות שנועדו לעזור לארגון להבין איך באמת המשתמשים שלהם יוכלו למצוא את המידע, לעבוד עם הכלי בצורה הקלה והנוחה ביותר והמהירה ביותר. נזרוק קצת buzzwords פנימה, אז אנחנו מדברים על שמישות ו פיליטי, זאת אומרת, הרבה, ייחוד היום, מתעסקים עם הנגשה של מידע, כל הדברים האלה ביחד מתכנסים באמת לאיזשהו, בדרך כלל אנשי דיזיין, שעוזרים להנגיש את התהליכים למשתמשים.
איך לדעתך מגיעים לעבודה הראשונה?
בתחום הזה יש הרבה מאוד דרכים. יש אנשים שהולכים ולומדים תואר אקדמי בעיצוב למשל, היום כבר יש יותר למידה אקדמית של הנושא, אז זה דרך כאילו הכי קלה. יש הרבה מאוד אנשים שעושים היום מסבות, יש המון המון קורסים, משלושה עד שישה חודשים, שבעצם נותנים איזשהו בסיס יחסית מינימלי של עולמות התוכן האלה, של מתודולוגיות של מחקר משתמשים, ועבודה עם כלים, וחוסים טסטים, איך בונים wireframes, prototyping, כל מיני דברים כאלה. אז יש דרכים כאלה שמאפשרות קצת להיכנס ולהכיר את העולם תוכן הזה. ויש אנשים שגם זלגו לתוך התחום, הגיעו מהארכיטקטורה, מפסיכולוגיה, הרבה פעמים אנשים מגיעים לזה בעיקר מפסיכולוגיה קוגניטיבית, אז זה בכלל ההיכרות עם התחום. עבודה ראשונה היא תמיד נושא קשה, נשבת בכל תחום. בתחום הזה יש יחסית פריחה בשנים האחרונות, מה שמאפשר אולי מקל להיכנס יותר לאנשים צעירים בתחום, צעירים הכוונה היא שרק מתחילים, והדרך להגיע למשרה כזאת היא באמת תמיד טוב שיש קשרים, זה נכון לכל תחום, ולחפש את ההזדמנויות שמחפשים חברות שמחפשות אנשים שהם בתחילת דרכם. צריך לבדוק בדרך כלל תיק עבודות, זה מאוד מאוד חשוב בתחום הזה. ושוב, למידה כזו או אחרת באמת מאוד יכולה להכווין אנשים שרוצים להיכנס לתחום הזה, כי היא עוזרת להבין מה זה תיק עבודות, מה זה התחום הזה, וגם אני חושבת שאפילו לוקחים קורס קצר, זה עוזר להבין אם באמת זה תחום שמעניין אותנו.
ואנשים שמחפשים את זה בצורה באמת ארוכת הטווח, זאת אומרת, הם אפילו אולי בצבא והם שומעים את הפודקאסט הזה, ואת יכולה ככה להמליץ להם למרחקים. היית ממליצה להם להתחיל באיזשהו מוסד אקדמי ללמוד ממש עיצוב?
כן, לגמרי. אני חושבת מה שקורס בכמה חודשים יכול לתת, זה מאוד מאוד שונה ממה שמוסד אקדמי שלומדים בו 4 שנים. יש המון המון יסודות, לימודי יסוד נלווים. זה לא, כדי להיות מעצב טוב או מעצבת טובה, לא מספיק לעשות קורס של כמה חודשים. אני מסתכלת אחורה ללימודים שלי, היה קורסים שתוך כדי, אמרתי, מה זה הקורס הזה שאני צריכה לצייר בכל מיני צבעים מוזרים או כל מיני תרגילים מצחיקים כאלה, שהיום, אפילו היום אני אוכל לראות כמה הקורסים האלה תרמו ושתלו בי את היסודות ואת האסנס של דיזיין טוב. וזה דברים שלא קורים בצורה חפוזה. זה ללא ספק, וזה גם אני חושבת שקורסים כאלה הם מאוד מאוד פונקציונליים. למידה של 4 שנים מאפשרת ראייה יותר רחבה, לינות. עיצוב הוא לא רק עיצוב ל-UX, יש המון המון תחומים נלווים, שאולי מי שמעניין אותו עיצוב יגלה שהם יותר מרתקים אותו, או שהוא או היא טובים בכמה תחומים, והם יכולים להתפתח. יש המון מאיירים שמתעסקים גם ב-UX, והעולם האיור למשל נכנס מאוד חזק לתוך אפליקציות, אז למשל מישהו כזה שהוא אינטרדיסציפלינרי יכול להתמקצע בשני התחומים ולבחור לעבוד כמאפיין ומעצב, ואז לשלב את האיורים שלו בתוך האפליקציה. זה יכול לקחת את זה, אפשר לקחת את זה להמון המון כיוונים.
באיזה תהליכי גיוס נתקלת? מה השלבים בעצם שיש בדרך כלל?
אז כמובן, הדבר הראשון שמתחילים לחפש עבודה זה להסתכל על המשרות. ואני אגיד שהמשרות הרבה פעמים מתארות המון המון יכולות, ואני ממליצה לא להיבהל ולשלוח. כי בסוף קשה מאוד למצוא בן אדם שמכיל את כל היקף המשרה, התיאור המשרה שחברות מפרסמות, ולכל יותר תקבלו תשובה שלילית. המון פעמים מסתכלים בקורות חיים, רואים תיק עבודות, וגם אם זה לא ב-100%, אומרים, וואלה, שווה לנו לבדוק את הבן אדם הזה יותר לעומק. אז זו ההצעה הראשונה שלי בהקשר הזה. כן, אני חושבת ששווה להסתכל לאן שולחים. זאת אומרת, ברור שאם מבקשים 10 שנות ניסיון ואתם בקושי שנה, אז יש סיכוי טוב שלא תקבלו תשובה חיובית, אבל אני חושבת שבעיקר ההצעה שלי בעניין של להסתכל איפה, האם החברה הזאת היא מעניינת. תהליך חיפוש הוא תמיד ארוך להרבה מאוד משרות, והרבה פעמים התשובות השליליות הן לאו דווקא כי אתם לא טובים, אלא כי באמת יש איזושהי התאמה בין מי שאת או אתה לבין החברה, מה שהם מחפשים. אז שווה להסתכל באמת האם זה מעניין, לפעמים תשובות שליליות סתם על עיוור כזה, הן סתם מורידות, למרות שזה בסוף בעצם לא חברה שכל כך רציתי לעבוד בה. מבחינת הדרישות, אין מקום עבודה שיקבל מישהו בלי תיק עבודות. תיק עבודות הוא מאוד מאוד משמעותי, אני גם כשאני מראיינת, מסתכלת לי קודם כל על תיק עבודות, הוא המדד הראשון שלי. וחשוב להתייחס לתיק העבודות כעוד מוצר, זאת אומרת, בין אם עשיתם איזשהו פרויקט מקצועי, ובין אם זה רק יצאתם מלימודים, ואתם כבר יודעים מה זה תרגיל, להתייחס לזה בדיוק כמו איזושהי אפליקציה. אני מסתכלת ואני אומרת, אם יש פה אתר של איזשהו מעצב או מעצבת, שאני לא מצליחה לנווט בו, אני מיד אסגור את תיק העבודות ואגיד לא תודה. אני חושבת שבמקרה של אנשי UX, הסנדלר לא יכול ללכת יחף. דבר נוסף שמאוד חשוב בהקשר של תיק עבודות, זה שבאמת אפשר יהיה להסתכל על העבודות. זאת אומרת, כל מיני תמונות מאוד קטנות, או באיזושהי הטיה בזווית כזאת, שמאוד מאוד קשה לי להבין מה הפרויקט, גם בקשים, ואנשים, גם אני לא וגם אנשים אחרים, לא הולכים עכשיו חזרה, בעצם התמונה הקטנות מדי, תשלחו לי מחדש. ציפייה היא שכאנשי UX נדע להציג את עצמנו בצורה מיטבית. והחלק השלישי שהוא כמעט הכי חשוב זה לספר סיפור. הרבה מאוד מעצבים, לאו דווקא צעירים ששולחים תיקי עבודות עם תמונות. ולהבדיל מתיקי עבודות של אומנות, או תיקי עבודות שהם באמת מתעסקים, אני יודעת, בעיצוב אריזה, זה לא מספיק לי לראות את המסכים. בייחוד בחלק של האפיון, המסכים שהם wire frames, הם בדרך כלל לא מאוד יפים ויזואלית. אבל לי חשוב כמראיינת או כמגייסת, להבין מה הייתה הבעיה, מי הפרסונות שהכלי הזה נועד לפתור להם את הבעיה, מה היו תהליכי העבודה, איזה שלבים נעשו בתהליך, מי היה מעורב בתהליך. וגם את הדברים האלה לא צריך להמציא. זאת אומרת, חיפוש קטן בגוגל על איך לבנות תיק עבודות, קל מאוד למצוא הרבה מאוד מקורות של אנשים טובים ששמו טוטוריאלים, וגם בעברית, גם באנגלית, שמראים איך כדאי לבנות תיק עבודות כזה. ושווה אפילו להתחיל להכניס 3 עבודות, ולהתחיל לשלוח קורות חיים, ואז להוסיף עוד 1-2, יותר מ5 עבודות אין צורך, באמת לבחור את העבודות הכי הכי טובות והכי מייצגות. וזה השלב שלב הכנה, אבל בלעדיו אין באמת טעם להתחיל לשלוח קורות חיים. אחרי זה בתהליך בעצם, בדרך כלל יש איזשהו רעיון קצר, רעיון ראשוני עם HR או עם מנהל מגייס, רק כדי לראות שבאמת יש התאמה. בסוף תיק עבודות וקורות חיים הם הנציגים שלנו, אבל הרבה פעמים קשה להבין מתוכם. ורעיון קצר כזה לראות שבאמת יש התאמה, שאחריו יהיה רעיון יותר מעמיק. יש שוב, זה נע מחברה לחברה, סבב של איקס מראיינים, אבל מה שבאמת חשוב זה שבהרבה מאוד חברות יש תרגיל, שזה נושא מאוד מאוד כאוב. מצד אחד, מעצמים מוצאים את עצמם, עובדים מאוד מאוד קשה, ולפעמים מרגישים אפילו תחושת ניצול. אני אגיד שיש עוד הרבה מאוד תחומים שנותנים תרגילים, ואני חושבת שפה ההמלצה שלי היא באמת ללכת עם תחושת הבטן. אם זה חברה שהיא פסגת חלומותיי, כנראה שיותר שווה להשקיע ולהתאבד על התרגיל הזה. אם זה משהו שפחות מעניין אותי, אם זה משהו שאני מרגישה שבאמת מבקשים ממני לעשות פיצ'ר, אז אולי אני אגיד לא תודה. רוב החברות יגידו, אנחנו, זה רק מבחינתנו עבודה של 3-4 שעות, זה אף פעם לא. אז לקחת את זה ולהבין שזה יכול לקחת איזה יום, יומיים של עבודה מאומצת, ולהשקיע, אם כבר עושים תרגיל, לעשות אותו הכי טוב שאפשר. ולהשקיע גם בהנגשה שלו, בהגשה שלו. בסוף, אם אני מקבלת 2 תרגילים שנראים מאוד דומה, ואחד נראה כמו פתקית מקומטת, והשני הכי מיופייף שאפשר, אני כנראה אקח את הבן אדם שהשקיע בפרזנטציה. זה חלק ממה שאנחנו עושים. אני יכולה להגיד כן לפעמים חברות מבקשות שפשוט תשלחו את התרגיל, ואחרי זה בעקבות ריוויו, פנימי יחזור עם תשובה לכאן או לכאן. וזה המקום שאולי הייתי יכולה להציע, לבוא ולהתעקש שתציגו. זאת אומרת, אם אני שלחתי איזושהי עבודה, ומשהו לא הובן, לא ישאלו אותי, כי אני לא שמה, אבל אם אני מציגה את הפרויקט שלי, ועולה איזושהי תהייה, אז עכשיו חלק מהפרזנטציה כבר ישאלו אותי, ואני אוכל להסביר יותר לעומק את המחשבות שלי. וזה משהו ששווה להתעקש אם לא ביקשו מכם, כדי שתוכלו להיות הפרזנטורים של העבודה, כדי לקדם את עצמכם. מעבר לזה אני חושבת ששאר הרעיונות, שאר השלבים זה מאוד מאוד משתנה מחברה לחברה, וזה די סטנדרטי בדומה לתפקידים אחרים.
תודה רבה, אני חושב שנתת המון ערך למאזינות ולמאזינים.